בוקר טוב, אנחנו באמצע עמוד 35. ראינו אתמול את הסדר הרגיל של הלימוד, שקודם כל לומדים מקרא, כלומר לעורר את הרגשות של הילד. אחר כך משנה, שזה הדרכה, הדרכה של הלימודים המעשיים, שזה להגיד לו איך להסתדר ולעשות כל דבר, מה לעשות איתו בחיים, ואחר כך תלמוד. אנחנו בעמודה השמאלית למעלה. אמנם האדם הגדול, אדם גדול שכבר עול החיים עליו נטוי, הוא בהדרכתו התמידית לעצמו צריך להקדים את הסידור המעשי קודם שישתדל להגדיל את תפארת רגשותיו. ילד קטן, קודם כל קוראים ואחרי זה שונים, קודם כל מקרא ואחרי זה משנה. אבל באדם מבוגר שהוא כבר צריך לעבוד לפרנסתו או לחיים, מה דחוף יותר? יותר דחוף בהדרכה התמידית הלכה. משנה זה בעצם הלכות פסוקות. למה? כי הוא צריך לדעת מה לעשות, מה עושים בכלל בעולם, לפתח את הרגשות, שזה תפקיד התנ"ך, לעורר רגשות לב ו כוחות נפש, זה מאוד מאוד יפה, אבל זה כבר הרחבה, זה העשרה. אבל יש את הדבר הבסיסי, המינימליסטי, שאדם לא ייפול בבורות. כן? אז לכן, אדם מבוגר, להבדיל מילד, הלימוד היותר חיוני לו, היותר ראשוני, זה לימוד הלכה. כי עלול הוא סבל החיים לקלקל את סדר מעשיו, אשר זה לא יוכל להתנסה בכלל, לא היה לו בכלל בסיס להתנסה לרגשות הקדושים שערוכים בתורה ובנביאים. לכן הסדר הרגיל בחיים לי שכבר בא בשנים, שבתורת השם חפצו, זה משנה ואחר כך מקרא. ההפך מהסדר הטבעי הילדותי. לכן נאמר כאן תנת ואליהו מסה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרה הרבה. מה זה שנה וקרה? צריך להיות קרה ואחרי זה שנה. אלא הכוונה שהוא היה מבוגר כבר, והוא עשה לפי הסדר שרוב היום עוסקים בהלכה, או זה לימוד היותר חיוני. שנה וקרה הרבה, והרבה חיל, ופיתח גם אפילו את השכל בעיון, שימש תלמידי חכמים הרבה. שימוש תלמידי חכמים זה שם מפורסם, שם כללי לדברים עיוניים שבתורה. לעיין, להורות. כי מכלל הדברים העיוניים ישנם כאלה שלא יוכל להוגה להוציא הבנתם על ידי דיבור פה. כי נעלים הם מכל שפה והיגיון. לפעמים נמצאים דברים כאלה בעניינים גבוהים בחקרי אלוקות. לפעמים נמצאים דברים כאלו בדברים מוסריים שמסתעפים על פי עומק חוכמת הנפש. ואם יאמר אומר לבערם בניב שפתיים, לא יוכל. יש דברים שאי אפשר להעביר אותם בצורה מסודרת, במילים ולא בספר. יש הבנות רוחניות עדינות ומידות, כל מיני נושאים שבסוף אתה צריך לראות את זה, להרגיש את זה. זה לא משהו שצריך לעבור בתחושת חיים, ולפעמים אין הגדרה מילולית מסודרת מנוסחת. לכן הביטוי הוא משמש, משמש, למרות שהכוונה היא ללמוד מתלמיד חכם. משמש תלמיד חכם, היא אומרה שעיקר שימוש תלמיד חכמים זה להבין סברות. שימוש תלמיד חכמים זה עיקרו, זה לא שאתה מגיש לו כוס קפה, אלא שאתה לומד את הסברות שלו. אבל זה נקרא שימוש. למה זה נקרא שימוש? כי אז זה הרבה יותר מאשר הסברות. כי יש דברים שאי אפשר להעביר בסברה. יש דברים שאי אפשר להעביר במילים, ואתה צריך פשוט להריש, לראות, לראות בחיים. על ידי המעשים, משמש תלמיד חכמים יכיר במעשים שלהם. על ידי המעשים החיצוניים יעמוד גם כן, וזאת המטרה של המעשים, השימוש, זה למערכות רעיוני לבבם, זה הדבר היותר חשוב פה. המטרה בסוף להבין את הרעיונות, ויקב יכיר וידע עם אותו חלק עיוני, שלא יכול להימסר במילים, לא בניב שפתיים ולא בעת סופר. יתבהר ויוחק בלב, בלב מבין, שהולך עם החכמים. ומי שמקיים לדווקא בו, חז"ל דרשו לדווקא בו, ידבק בתלמידי חכמים, בתלמידיהם. כי גם השפה וגם הספרות לא יוכלו לתת כי אם את צל החיים של הקדושה, צל, הצללה, תשקיף של החיים. אבל את החיים עצמם בסוף צריך מגע ישיר, אתה צריך לראות בן אדם איך הוא חי. בעצמם של חיי הקודש, נמצאים בתלמידי חכמים על פי דרכי קודש אלו, והאמצעי להגיע לעומק הידיעה בזה הוא שימוש תלמידי חכמים. טוב, יש לנו בן אדם שעשה הכל כמו שצריך. הוא גם שנה וגם קרא לפי הסדר, וגם שימש תלמידי חכמים הרבה, הכל הרבה, ובכל זאת הוא מת בחצי ימיו. זה לא הגיוני. מת בחצי ימיו, מה זה חצי ימיו? ימיו של אדם עומדים לחלק לחצאים. באופן כללי אפשר לחלק את החיים לשני חלקים. מחצה הראשונה צריך להשתלם לעצמו בגידולו הגופני והחומרי, ואחר כך התורני, העיוני והמוסרי. זה חצי אחד של החיים, שזה בעצם שאתה בונה את עצמך, בין בילדות הראשונית בגוף, בעיקר הילדות היא התעסקות בגוף, ואחר כך אתה צריך גם ללמוד, אתה בעיקר תלמיד, כל שנות הילדות והנעורים, רוב הזמן אתה בעמדה תלמיד, אתה מקבל, 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 עד שמגיע בערך, לא יודע, אין פה הגדרה של גיל מדויק, אבל חלק שני של החיים, חלק ב', מחצה השנייה זה ההשפעה. ראוי שיחל להשפיע. אדם מקים משפחה, אז מתחיל להיות בעמדת השפעה. הוא משפיע על הבית, על הילדים, מעניק מטובו, הוא גם תופס לאט לאט איזה מקום בחברה. מעניק מטובו לצעירים למען יוכלו ללכת גם הם באורך ישרה. הנה ישנם אנשים באמת ששחיתו דרכם, אפילו בערך עצמם, הם לא דאגו, לא פיתחו את האישיות שלהם. אינם רואים אפילו לחיים של מחצית ראשונה, הם לא מנצלים את הזמן כדי לפתח את עצמם. על זה נאמר אנשי דמים מרומה, לא יחצו עמם, לא מגיע להם אפילו חצי מהחיים. אבל תמיד חכם הזה, לפי הראוי לעצמו, ישלים חוקו, הוא עשה את שלו כראוי. וחיסרון הנמצא בו שבגלו לא היה ראוי למות, הוא לא לפי איך שפעל הדבר על עצמו. כי לפי הערך שפעולה של הנהגה כזו, מאדם רשום כזה, תוכל לפעול על העתיד. על כן היה ראוי לחצי ימיו. כלומר, היה הוא השלים את עצמו, אבל משום מה, הקדוש ברוך הוא ראה שהוא לא יכול להביא תרומה לסביבה. אז הוא מת בחצי ימיו. המחצה השנייה עבור הדור הבא, בשביל ההשפעה שראוי לו להשפיע לסובבים אותו, יכול להיות אדם שהוא בעל מעלה, אבל ההשפעה הסביבתית שהייתה יכולה לצאת ממנו, על בני הדור הצעירים, היה יכול לצאת הריסות גדולות. לא היה יוצא טוב. משום מה, ההשפעות שהיו יוצאות ממנו לא יצאו טוב, ולפי הירידה של המקבלים, והיה יכול להיות פרץ קטן שמתגלה במשפיע. יכול להיות שאתה בתור משפיע יש לך חיסרון קטן, אבל כשהמקבלים מקבלים, זה יהפוך להיות חיסרון הרבה יותר גדול, ולכן מת בחצי ימיו. משהו קרה איתו, לא ברור מה, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו צריכים עוד לברר מה קרה איתו, אבל הבעיה בתלמיד חכם הזה לא הייתה השלמת עצמו, אלא המסרים הסביבתיים שהיו עלולים להתפתח ממנו, ולכן הדגש מת בחצי ימיו. כוונה, מת לפני שהוא הספיק להשפיע על הסביבה. מה כל כך רע? למען תיתן מקום, תת מקום לימוד לזולתו, לסור ממוקשי מוות. אז אשתו שאלה, מה קורה? כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, אתה אשתו נוטלת את התפילין שלו, מחזרת בבתי כנסיות, בתי מדרשות, אומרת להם, מה קורה? כתוב בתורה, כי הוא חייך ואורך ימיך, הבעלי שנה וקרה, יש מתה מדחה מיובל, למה מת בחצי ימיו? ולא היה אדם מחזירה דבר, אף אחד לא ידע לענות לה. פעם אחת מספר תנא דבליהו, אליהו הנביא, התארחתי אצלה, הגיע אליהו הנביא לבקר אותה, והייתה משיחה כל אותו מאורע. אמרתי לה, ביתי, בימי נודותך, מהו אצלך? מה עם הלכות נידה? אבל חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי. בימי ליבונך, בזמן של שבעה נקיים, מהו אצלך? אכל עמי ושתה עמי וישן עמי וקרו בשר, ולא עלתה על תו על דבר אחר. זאת אומרת, הוא לא הקפיד על הרחקה בימי שבעה נקיים, אבל הוא לא עבר על איסור נידה. עכשיו, חכמים תקנו תקנת חכמים שבשבעה נקיים ממשיכים את הלכות נידה, כי מבחינת הרחקות גם. אמר לאליהו הנביא, ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה, שהרי התורה אמרה, ואל אישה בנידתו מתה לא תקרב, והוא קרב. כי התרבדים יאמר, מיטה חד האביה, הם ישנו במיטה אחת, ולא היה קירוב בשר, ולכן הוא חשב שזה מותר. ומערה ואמרי, סינר מפסיק בינון ובינה. זאת אומרת, היא לבשה בגד, ולכן חשבו שזה מותר. בכל אופן, יש פה מישהו שהוא מצד עצמו היה מאוד צדיק, אבל את ההשפעות הסביבתיות שיכלו לצאת ממנו עם האוגרות. למה? כי הוא לא הקפיד, לא דקדק בהלכות של שבעה נקיים, והמסרים שעלולים לצאת ממנו לסביבה הם מסברים לא טובים. למה? כי יכול להיות שאם באמת היו רואים אותו כפי שהוא, אז אצלו זה לא חיסרון כזה גדול, כי הוא באמת יודע לשלוט בעצמו והוא צעדי גדול. אבל מי שעלול ללמוד מדבר כזה, אצלו זה יכול להתגלות בסוף כחיסרון. הייתה אשתו נוטלת תפילין, מחזרת בתי כנסיות, בתי מדרשות. לפעמים יש אדם שאם שהוא קורא ושונה, ואפילו גם משמש תלמידי חכמים, מכל מקום תכונתו הפנימית היא כל כך רעה, עד שרוחו זרה לתורה ויראת השם. על זה אמרו חז"ל, זכה נעשית לו זר, לא זכה נעשית לו זר, זרה. אכתוב לרובי תורתי כמו זר נחשב. נאמר, אבל הרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי, ותישא בריתי עלי פיך. והוא הפוך מה שנאמר בתורה בעניין תפילין, למען תהיה תורת השם בפיך. היסוד של תפילין זה ליצור שהתורה לא תהיה זרה לנו. כמו שנאמר פרשת השבוע, פרשת בו, למען תהיה תורת השם. תורה מטרת התפילין ליצור קשר, דבקות, חיבור אל התורה. שלא תהיה רוחו זרה לתורת השם, כי אם תהיה כמונחת בתוכו תו ופנימיותו. תפילין אנחנו מניחים על הגוף ממש, קושרים על האור. תדמינו לעצמכם בן אדם הולך עם ספר קשור. אדם הולך ברחוב, ספר קשור פה על היד. מה אתה רוצה לומר? תלמד את הספר. אני קשור אליו. התפילין מבטאים, אתה רואה, זה טבעי לי, זה מחובר אליי, זה חלק מהאור שלי. זה ליד הלב שלי, זה ליד המוח שלי, זה מבטא את העובדה שהתורה היא לא זרה. התורה היא בשר מבשרים, לוקחים אפילו את הכל, זה מאור של בהמה. זאת אומרת, זה ממש כאילו משתלב באור שלנו, זה המשך של הטבעיות הגופנית. אמנם הרשע, האדם רשע, אפילו שהיא מוגה בתורה למטרה חיצונה, הבעיה של הרשע שאלה נכנסת בפנימיותו. הוא מספר חוקים, אבל הוא לא, זה לא חודר לליבו. הוא נוסע עלי פיו, אבל לא בתוך פיו. זה הכישרון הפנימי, העובדה שהאדם מתייחס לתורה מתוך דבקות נפשית, אי אפשר להביא אותה בשפה. מה תגיד במילים, הוא היה מחובר, הוא היה מחובר, זה מילים. אסביר איך יוכר האיש התם, איך, מה זה תמימות, תמימות הכוונה, שייכות נפשית, הזדהות, שרוחו נאמנה עם תורת השם והצלחה ארוחה בכל שמורה ושמורה. אז אשתו מנסה להגיד את זה לכולם, בעלי הוא לא רק למד תורה. התורה הייתה אצלו בדם, הוא הזדהה נפשית עם התורה. עכשיו איך היא תגיד את זה לכולם? תגיד את זה במילים? התפילין הם שמורים על כך כעדות כתוב. התפילין זה כמו העדות הזאת. אתם רואים את התפילין שלו? מסתובב עם התפילין. תראו את התפילין. אצלו התורה הייתה חיה. היא הייתה בלב. נוטל את תפילין להראות שהתורה הייתה לו כמו זר, כמו כתר. לא זרה לו, לא מן השפה ולחוץ. הוא היה דבק בכל נפשו ומאודו. וזה מעורר עוד יותר את השאלה. למה ריבונו של עולם לקח אותו בחצי ימיו? שאלות מוסריות ישנן שמתיישבות על פי אורחות השכל הקר, החושב והחוקר. לפעמים אפשר ליישב את השאלה מתוך מבט שכלי. לפעמים מיישבים את הדילמות על פי הכרה רגשית. יש איזה לפעמים רגע שמתעורר שיוצר איזה שלוות נפש. גם אם אדם לא קיבל תשובה מסודרת שכלית, אבל רגשות הלב הולכים ועוזרים לו לעכל דבר ולהשלים איתו, להפנים אותו. לפעמים ממלא את התפקיד יותר מתעופת כוח השכל הקר. הוא משלימה את הבינה במקום שצריך לעוף עם השכל על כנפי הציור. לכן היא הולכת עם התפילין, עם השאלה שלה, בכל מיני מקומות. גם בבתי כנסת, שזה מקום הגדלת הרגש, יותר מיוחד לתפילה ושפיכת שיח. וגם הולכת לבתי המדרש, לחקר ושכל הגיוני. בעצם הוא מחפש את תשובה לשאלה בכל מיני רבדים. נתנה אל התפילין, האיש הזה הגיוני לבבו יתורת השם הייתה דבקה בו ברוב עוז. איך לא ישלים יביו? האם נפתור את השאלה הזו בדרך רגש, שמיוחד בתי כנסיות, בדרך דרישה, בתי מדרשות? כתוב בתורה, התורה משלמת את האדם בחיים, תעודת החיים, לפי צורכם לעצמו, וגם אורך ימים תיתן. כלומר, שתספק ביד האדם להספיק תעודת חיים ביד העתיד בהדור יבוא. זאת אומרת שהתורה היא לא רק בשביל השלמת עצמך, אלא התורה, חלק ממגמת התורה זה שאתה תעביר מסרים לדור הבא. זה חלק ממטרותה של תורה הראשיות, והגעת לבנך ושיננתם לבניך, להעביר את הדברים הלאה. וזה מתואר במילים אריכות ימים. השלמת החיים שיוצאת מחוץ לגבול התעודה הפרטית, מעבר להשלמה הפרטית, שאני גם משלים, יוצר איזה הכנה לדור הבא, זה נקרא אריכות, אורך חיים. אורך ימים, הכוונה, מעריכים מעבר למידה המוגבלת הפרטיותו של אדם, מה שאתה היית צריך בשביל עצמך ושל לצמוח, ואלא גם מתארחים על הסביבה. ובעלי אומרת האישה, נשלמו הכנות כולם, ולפי זה הייתה תעצורה לפעול עליו תעודתה, שזה יושלם לסביבה. ולא היה אדם מחזירה דבר. יש פליאות, יש דברים נפלאים, מוזרים, פלא. מזדמנות על חוקי ההשגחה, יש המון דברים שאנחנו לא מבינים אותם בהשגחה. ויש הרבה לימודים טובים שהם ראש של עולם, אנחנו לא מבינים. הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוקית. ועל אדם, יתרומם האדם לבינה יותר גבוהה. זה מכריח אותנו להתאמץ, לשבור את הראש, לנסות להבין דברים קצת יותר עמוקים מהבנה שטחית. במובן דבר שהבינה העמוקה תביא את הטובה האמיתית באורחות החיים והמוסר והטוב. המטרה של התעמקות בהשגחה זה להבין יותר טוב איך נכון לחיות, איך נכון להתנהג, מה שההבנה השטחית לא יכולה להביא. כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, שיהיו הכל מוכנים לקבל רושם טוב, להבין בהבנה יותר שלמה שתבוא אחרי הפליאה, כמו מים קרים, הנפש היפה, שהצימאון הקדום, החיפוש, התהייה, השאלות, הן יוצרות את הרקע ובסופו של דבר לקבל את התשובות. צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה. כדי שהתשובה תהיה תשובה עמוקה ורצינית, צריך לחדד את השאלה במלוא חריפותה. וחשוב מאוד שהשאלה תהיה קשה, לא תהיה מתפשרת, בכל תוקפה, שיוסרת שריטה, סרט גדול בנפשות רבות, כולם, אנשים, לא יודעים מה לענות. והיא פועלת בכל תוקף, ומזעזעת המון כוחות נפש. אז, רק אז, רק אחרי שהשאלה הובעה במלוא חריפותה, וצריך להביע אותה. יש לנו דברים שאנחנו לא מבינים בעולם, קודם כל כאב אדים, איך יכול להיות דבר כזה? אז תתקבל בכל כוח גם האמת הברורה. אז נצטרך לתת תשובות עמוקות מאוד, ונוצרת גם בנפש הפתיחות, הצימאון והשאלה יוצרים בסוף את הפתיחות הנפשית גם לקבל תשובה. כל כך אתה שואל שבסוף אתה רוצה תשובה, וזה פותח את הלב לבוא לפתור את השאלה המסובכת. הדין הזה נוהג בכל השאלות הגדולות שלפי איך גודלן, לפי איך שגדולת הפעולה צריכה לבוא על ידי פתרון האמיתי שיתגלה בעולם. לכן, לפי גודל התשובה, צריך שיגדל כוח הזעזוע של חסרון הידיעה, של המבוכה הנוראית, לפני ההתגלות של מאור האמת. וכך הדבר נוהג בשאלות כלליות שנוהגות לכל המין האנושי, מוסריותו, דעותיו והגיוניו, וגם שאלות שנוהגות באורחות חיים הגשמיים ורוחניים, וכך גם הדבר נהוג במקרה פרטי, שאינו יוצא מהסדר הכללי, מפני שהוא נוטל באות מקומו הראוי לו. יש פה שאלה שצריך לדון בה. שאלה זו שאתה צריכה לפעול פעולה חזקה ולמשכת בתשובתה, כיוון שאנחנו מחכים לתשובה מאוד רצינית, כמו שאנחנו רואים שליהו הנביא פה מברר יסוד חשוב לדורות. לכן ההנהגה המזדמנת גם הייתה שהשאלה הזאת עשתה רושם גדול. כולם דיברו על זה, זה כל האנשים, אף אחד לא יודע מה להגיד, זה היה שאלה, אף אחד לא יודע מה לענות. הענייה הסוערה, האלמנה, הייתה בתאונותיה מרעשת לבבות. מי ישקיט רוחה, מי יצליח לענות לה? ורוח כל משתומם על מציאות המאורה. אדם כזה לא נזדמן. לא מצאנו מי שמסוגל להרגיע אותה. הרושם היה הולך וחזק. לא היה אדם מחזירה דבר. מי מתארח אצל אותה אישה? אליהו הנביא. אליהו הנביא מתארח. מה זאת אומרת שאליהו הנביא מתארח? במקום שהדברים התורניים והדברים הטבעיים מזדמנים לפונדק אחד ברכות המוסר, שם צריך שמירה יתרה שלא יתאה אדם ולא יתאה את זולתו לחשוב שענייני התורה משתקפים בהשקפה אחד ובערך אחד עם עניינים הטבעיים הפרטיים. זה קשור לטעמי מצוות. יש מצוות שבהם יש השקה בין רעיונות של תורה, רעיונות של קדושה, לבין רעיונות שהם קשורים לטבעיות, לסברות מוסריות, לסברות ישרות. יש נושאים שבהם יש חיבור. התורה מדברת, אומרת רעיון, שהוא סך הכל גם מתאים לתחושות הנפשיות שלנו, ולרגשות, ולשכל הישר. ודווקא אז, דווקא במקום שיש השקה, שם צריך לפתוח זוג עיניים. לשים לב שלא יתאה אדם ולא יתאה לבלבל ולערבב בין סברות של תורה לסברות אנוש שהן מכובדות, אבל זה שני דברים. יש פה שני רבדים, יש פה את הצד האנושי שהוא יפה וחשוב, ויש פה עוד קומה, הקומה של ערכי התורה שמופיעים כאן, ולא להגיע למצב שזה מתערבב ביניהם, ואז אתה מתחיל להכניס סברות אנושיות בסוגיות שהן הרבה יותר מאשר רק סברות אנושיות. מכל שכן הדבר קשה מאוד אם יעלה לבבו שהדברים הטבעיים עוד עומדים למעלה מהדברים התורים, שזה בכלל נורא. אם האדם חושב שמה שהסברות האנושיות הטבעיות הן יותר חשובות משל צורות של תורה, מחשבה כזאת עלולה להביא לקיצוץ בנטיות תורת השם תמימה חלילה. והיא תביא להשיא, להשיא זה לייעץ, להביא סברות של עצות חטאים, ואז אנשים יחשבו שכל מטרת התורה, כל יסוד התורה זה רק הדרכה טבעית, כמו שאומר המהר"ל בתפארת ישראל, אנשים חושבים שהתורה היא ספר טבע, זה לא נכון, התורה היא באה משמיים, היא הרבה יותר מאשר הדרכות ישרות טבעיות שהן חשובות, אבל התורה אומרת דברים יותר גדולים. מזה יבואו פריצים ויחללו את קודש ויתפארו, יגידו להסתפק בהדרכה טבעית לבדה, מרעה אל רעה יצאו לבעלי העולם. וזה מביא אותנו לסוגיית נידה. ההרחקה מן הנידה, בימי תוקף נידותה, כאשר האישה היא ממש נידה, אז רואים שהוא אפילו באצבע לא נגע. למה? כי זה דבר שגם מתאים לחוקי הטבע. גם מבחינה פיזית זה מצב שבו אין אפשרות של הולדה. וגם בדרך כלל זה יותר נפשית, גם האישה במצב יותר מרוחק. אבל אחרי שנגמרו ימי הנידה, מתחיל שבעה נקיים. שבעה נקיים, פה היא כבר לא, היא כבר לא מצב של, לא של בעיה פיזית ולא נפשית. הגבלה תורית בימי ליבונה זה משהו אחר, זה מתייחס כבר לדרכי הקדושה, זה סדר של קדושה, של התארות רוחנית. הרבה, זה נעלה הרבה מהשקפת הטבע הפשוטה ההיגיינית והמוסרית שבה. כן, בתוך הנידה יש גם היגיינה, זה עניין של בריאות וניקיון, וגם רובד רגשי מוסרי. אותו תלמיד, בתיתו פדות והפרש, עשה חילוק בין ימי נידותה, פדות זה הבדלה, כמו בפרשת ועירה, ונתתי פדות בין עמי ובין עמך. עשה חילוק בין ימי נידה לימי ליבונה. הראה לדעת שההגבלה הטבעית עומדת אצלו נעלה מההגבלה התורית. דברים שהמוסר הטבעי אומר, שם אני מדקדק, אפילו באצבע קטנה לא. דברים שנובעים רק מהדרכותיה של תורה, לא צריך כל כך להקפיד. כאילו הייתה הדרכה הטבעית עיקר של תורה, והתורה האלוקית שמרוממת האדם בצעת השם לאור קדושה ומהירה, את מחשקי העולם באור אלוקי לקדש מגדר של ישראל, כל ההדרכה האלוקית היא חלילה תפלה לדברים טבעיים. אף שאותו תלמיד בעצמו על פי דרכו זה היה זהיר במצוות והולך תם, מכל זה היה אפשר להתקבל רק בנפשו. הנפש שלו סך הכל הייתה תאורה ונוטה אל הצדק, והיה לו רגשי קודש היו מתאים אותו לדרכי תורה. אז זה לא היה החיסרון של הדעה הזו שנשחתה כל כך ניכר בכן, למרות שהדעה, הסברות שלו מקולקלות, זה לא היה ניכר, כי בסך הכל היה באמת אדם מאוד טהור ואצילי ומלא תורה. אבל אם הוא היה ממשיך את החצי השני של החיים, אז הקרובים על השפעתו, לאט לאט היו אנשים מושפעים ממנו, תלמידים ובנים וחברה, ביותו בעל דעה כזאת, שאם גודלו בתורה ועירה הייתה התורה בעיניו כתפלה אל הדת הטבעית, זה היה עלול להרבות מכשלה. ולא היה ראוי לחיות מחצה שנייה של ימים, כי בהם עלולה ביותר להתפשט השפעתו על הזולת. לכן מי נשלח אליו? אליהו מאזן ויזל, שהוא המוכן לחבר תמיד אור כללה של תורת השם עם כל סעיפים הפרטים יותר רחוקים. כן, אליהו הנביא עניינו החיבור, בא להשכין שלום, ככה, חבר אבות הבנים, נכון מאוד, וישב בין הכללי תורה לפרטי תורה, בין חלקים שונים באומה, בין השמיים לבין הארץ. כן, אומר המהר"ל, שאליהו הנביא הוא כמו אהרון הכהן, כל התפקיד שלו זה לעשות שלום, ולכן הוא עתיד גם להיות מפתח את הסתומות של פרטי תורה, כמו גם בחז"ל שאליהו הנביא יבוא ויפתור לנו את הבעיות. לאו אליהו אמרינו, הוא בעצמו הורה לפעמים לעבור על דברי תורה במקום שהיה צורך, בשביל כללה של תורה הוא הוראת שעה, הוא התיר לשחוט קורבנות מחוץ לבית המקדש. מה פרטי תורה? כן, הוא יודע איך לאזן בין הפרטים לבין הכללים, בין הסברות המגמתיות לבין פרטי הדין. להוציא מעם רב, הוא הצליח להוציא מעם ישראל קריאה של השם האלוקים, והוא מוכן שעל ידו הוא נבנה כך שעל ידו מתפשט את ההכרה. כמה סעיפי הסעיפים של דקדוקי תורה הם פועלים על אורחות החיים מוסריים ושכליים וגם נפעלים מהם. הוא יודע את מערכת היחסים והוא ראוי להכיר את השורשים המושחתים, לסמן איפה פה יש סכנות אידיאולוגיות שעלולות לבוא על ידה של נהגה גרועה בסעיף כזה מדיני תורה עד איכן הם יגמידו את כל ההשלכות, עד איכן דעה כזאת מקולקלת, מה ההשלכות הארוכות הטווח שלה. ולכן הוא יכול להגיד ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה. פנים נושא פנים, הכוונה שהוא לא כיבד את התורה. הפנים השכליים זה פנים של חשיבות, של רוממות ערך, ולא היה לו את זה. התורה הייתה כי אם בשבילו רק הדרכה טבעית. הוא כיבד את ההגבלות של הדרכה הטבעית יותר מההגבלות שהתורה אומרת שהיא לא משתלבת ולא מדברת בשפת הטבע. כי התורה אמרה על אישה בנידת תומתה, לא בנידתה ללבד, גם אם היא לא נידה. יש פה שני דברים, אישה בנידת תומתה, יש פה שני נושאים, אחד זה זמן הנידה שלה, ושתיים זה זמן התומה שלה. תומה היא לא נידה, נכון, אבל היא עדיין תמאה. אז זה עניין רוחני, זה לא עניין טבעי ולא רגשי ולא מוסרי ולא פיזיולוגי, רוחני לחלוטין. גם זה מזה צריך להתרחק, בדיוק אותו דבר, התורה אמרה את שניהם. התומה היא מושג רוחני, רק התורה יכולה להגביל אותו על פי הצעת עליון. יש לך סברות בעניין תומה? אתה לא מבין בכלל מה זה תומה. אי אפשר לפסוק על פי אורחות חוש טבעי פשוט. כמו שמזכיר לי שלפני הרבה שנים, לביתי פעם, המון שנים, לביתי פעם איזה טיול של אנשי חינוך מחוץ לארץ. אז היה ויכוח, הם הלכו לאיזה מסעדה, אם מספיק שירה או לא. אז אחד טעם, כלומר, קשר, קשר, ככה. אז אתה רואה שיש, לפעמים הרגשות מתערבבים עם, עם הסקל. אי אפשר ככה להחליט. הגבלה הזאת היא נעלה מכל הגבלה טבעית. אין הטבעית כי אם תפלה לה או בטלה אליה. בתור אחורי כל כלי שמתבטא לערך גופו ותוכו ופנימתו של כלי. בוודאי שיש גם שני צדדים, יש את התוך של הכלי ויש את המעטפת של הכלי. כך גם בתורה, יש את הזהות הפנימית של התורה, תומעה ותארה, ויש גם מעטפות שהן נכונות, אבל זה מעטפות, זה אחורי הכלי. ההגבלה הטבעית היא נכללת, ודאי שהיא חשובה, היא חלק מהשלמות הגדולות שנכללות בתורה, זה לטובת האנושיות, המציאות הכללה, אבל זה לא התוכן הפנימי, זה ודאי חלק, זה מעטפת, זה ודאי שזה סברות נכונות, זה ודאי חלק מהמסרים של התורה. אבל הפנים עצמם, הפנים עצמם, הם גנוזים בתורה. ולכן ההבדל שבין טמא לטהור, על פי אורחות התורה, צריך שיקר את המעמד היותר גדול בחיים. ממילא תוכלל גם הדרכה טבעית, גם הדרכה טבעית צריכה להיכלל, להיות חלק מהדרכה יותר עליונה, יותר ראשית, שהיא הדרכותיה של תורה, דרכי הדרכי נועם וכל מטיבותיה שלום. אומר רב דימי שזה לא היה כל כך כך, אלא שהוא חשב שזה מותר כי זה מיטה אחת והם לא נוגעים אחד בשני. רב יוסף אמר שהוא חשב שזה מותר כי היא הייתה לבושה. כשאדם פורץ חלק אחד מגדרי תורה, ומשאיר איזה חלק ממנה לפי ראות עיניו, יש לו פה סברות. יש שני פנים באיזה מקום למצוא כוח הכובד של פעולת הפרצה להזיק על ידי פעולה זו. או על ידי רוח של הכרעת דעת תואה שפעולה כזאת פועלת על ליבו של אדם. זאת אומרת, שני צורות, שני פנים, איך יכולה להתרחש פרצה מזיקה של סברות, הכרעת דעת, שסברות שלך, המצאות, שבסופו של דבר לאט לאט עלולות להיות הרסניות. זה יכול להיות בשני אופנים. מצד אחד, יש לדון שכוח היותר רשום שבקלקול, מונחו בחלק הנפרץ. זאת הבעיה היא הפרצה עצמה. זה שאתה פרצת פה, אתה התארת פה איזה איסור, אתה לא הקפאת באיזה דבר, זה הבעיה הגדולה. ועל ידי זה יפרץ הדבר יותר. כן, זה הפרצה עצמה, היא כבר המבוא לא פרצות נוספות. וגם עצם הפרצה היא כבר בעיה, היא כבר נטלת חלק רשום, חלק מהאישיות, מהקדושה הישראלית של האיש הפורץ. כבר זה לא טוב, משהו בעירת שמיים שלו נפל. זה כבר פועל על חוגו, על כל הסביבה שלו, לרעה, לפי ירקו וגדלו. וזו הסברה הפשוטה. נגיד שהפרצה עצמה היא הבעיה, העבירה שהוא לא, העבירה שהוא עשה, או הדקדוק שהוא לא דקדק. פה תמונה בעיה, פה כבר יש מכשול, פה יהיה השלכות רעות, זה כבר משפיע על הנפש שלו. אמנם, להידך גיסה, יש פנים לומר, שלהפך, שהחלק הנשאר, מה שהוא לא פרץ, הוא יותר מזיק מהחלק הנפרץ. למה? שאם היה פורץ, פורץ את כל הגדר, ודאי היה נכשל בגופה של תורה. וביותו איש שלא נשחט לגמרי, מיד היה מכיר את הרשע ואיבת אותו וישב בתשובה. אם הוא היה הורס הכל, מיד הוא היה תופס שהוא נפל. ומיד האחרים גם היו מכירים שדרכו אינה ישרה. בן אדם שעובר מלא עבירות חופשי. אז מיד כולם רואים, אתה רואה, אין מה ללמוד ממנו, והוא מתרחק ממנו. כי רואים, אין מה לראות. רעיונותיו גם היו הולכים באורך כזה, שכולם היו רואים שיש פרץ וזלזול תורה ניכר בהם, והיו פורשים רבים ממנו, רואים שהוא מבטל מצוות, אף אחד לא היה לומד ממנו, אם הוא היה ממשיך לעמוד בתוקף על דרכו הנשחת. הבעיה הגדולה זה דווקא כשהבן אדם הזה השאיר חלק גדול של גדר. הבעיה היא שהוא לא פרץ את הכל. וההפך, את הרוב הוא לא פרץ. וזה מורה שהוא לכאורה יראה השם. יש לו יראת השם. ולכן אנשים ממשיכים להקשיב לו. והבעיה היא לא הפרצה, אלא הבעיה שהוא פרץ רק טיפה. אם הוא היה פורץ הרבה, היה טוב דווקא. זה שהוא פרץ טיפה, זה הסכנה הגדולה. ראיתי פעם אחת באיזה ספר, שהוא מסביר, מביא בשם רשי, רשי שלא מודפס בשס. הנוצרים חתכו אותו. יש הנוצרים התערבבו בשס. אז יש רשי אחד שהוא אומר ככה, שהיה אחד מהתלמידים של אותו האיש, אז הוא ייעץ לו את העצה לבטל את כל המצוות. אחד קראו לו שמעון משהו, הוא אמר לו לבטל את כל המצוות. נראה שהוא הכי גרוע. אבל יש איזה רשי שאומר שבעצם הוא היה סוכן כפול. זאת אומרת, הוא בכוונה ייעץ את העצה הזאת, כדי שכל עם ישראל מיד יבחינו שהוא יצא מהיהדות, שהוא עזב, שזה, ואז זה הציל את עם ישראל, שאז אף אחד לא הולך אחריהם. אם היו נשארים מלא מצוות אצל הנצרות, אז לא מבחינים, פה הוא תהיה רק דבר אחד, היה לו לגרום בלבולים. אז בכוונה הוא בא, אמר לאותו האיש ולכל התלמידים שלו, בוא נבטל את ה... לאט לאט הוא התחיל לבטל עוד ועוד מצוות, וזה בעצם בעקיפין תרם, מרגל כזה. זה תרם לעם ישראל שהוא מיד זיהה... אתם רואים, הם מתירים פה מלא איסור, אם אין מה להתעסק איתם. לכן מצד זה, דווקא מה שהוא לא התיר את כל הגדר, את כל האיסורים, אז יש לפנה, לדבריו הצעות הפנים מסבירות, ורבים מתמי הדרך יוכלו להימשך אחריו. ויובילו את אותם דרכים רעים, שהם נחזים בשורשם, של דעות רעות, כמו דוד עידן, אותו שורש רע של הכבדת וכוח יד הנטייה הטבעית, זה יכול לגרום אחר כך, לאט לאט, שאנשים יבינו שהסברות של הנטייה הטבעית היא יותר חשובה, יותר כבדה, יותר מכובדת מכוח התורה האלוקית. אנחנו יוצא בזה כל מיני נסיגות שיצאות מדרכי תורה וגדריה, שכולם או פועלים על הדעות להרע או נפעלים מהם. בשני אליהם ביחד יש יותר הפסד בחלק שנשאר מאשר החלק הנפרץ. ולכן יש פה שתי גישות להגיד מה הבעיה הגדולה. שיטה אחת אומרת, אומר עבדים, מסיבת העונש, הרושם, שעל פי השגחה צריך לעשות בעולם, מצד שמתחת האבי. כלומר, הבעיה הייתה שהוא פרץ את הגדר שלא תקרב. הוא קרב. הוא חושב, זה לא נקרא קרבה, אבל זה נקרא קרבה. ומרב הערבי אמרו, ומרב האמרי בשם רבי יצחק, שלא על עצמו צריכים לדון, לא על הפעולה שפרצה, שיכולה לפעול לנשחתים כפנימיותם, אלא הבעיה הייתה הערך שיכולה פרצה שיצאת מאדם רשום, אדם חשוב, לפעול על החוג הקרוב לו, יותר ממה שתוכל לתפוס גם ישרים תדמי לב, ביסוד הכוח של החלק הנשאר, הבעיה הגדולה שהוא ממשיך להקפיד על כל מיני דברים, וזה מורה על הכשרות של הפורץ. היה שנאה מפסיק, זאת אומרת, הם החמירו, הם שמו איזה בגד מיוחד, זאת אומרת, עשו איזה חומרה כזאת, של שנאה מפסיק, וזה הדבר שיותר גרם בעיה. זה יותר גרוי לגרום לצורך לעונש גדול, כי כולם עכשיו יכולים ללמוד בטעות מאותו בן אדם. שראו להיות למלא מרי מה שראו לעשות מצד החלק הנפרץ.
יש
פה
סיבה
שדווקא
במערב האמרי מודגש?
לפי זה מובט יותר פנימי, כאילו יותר... יותר ו... מתוחכם. תנו רבנן מי כתב מגילת הענית. מגילת תענית זה מגילה מאוד עתיקה, קדומה מאוד, עוד לפני שכתבו משניות, ולפני שהתירו לכתוב משניות, התירו לכתוב את מגילת תענית. מגילת תענית זה רשימה של זמנים שאסור להתענות בהם וכדומה, וזה היה מאוד מאוד קדום. מי כתב ראשון את המגילת תענית? אמרו חנניה וסיעתו, שהיו מחבבים את הצרות. לא את הצרות, אלא כמובן, כמובן את הישועה מהצרות, שלכן, כיוון שאני חיבה גדולה, אז הם כתבו את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, ולא להתענות בהם. אמר הרשב"א, אגב, אנו מחבבים את הצרות, את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל, אבל מה נעשה? שאם באנו, אין לנו מספיקים, יש כל כך הרבה ישועות שהקדוש ברוך הוא משיע אותנו על ימין ושמאל, אז כל יום היה בערך חגיגה, ולא היו אומרים תחנון אף יום, ולא היו, היה אסור להתענות ולהספיד בכלל, כל השנה. כל השנה, יש לנו, כל יום אפשר לראות פה איזה כמה ניסים. כל יום שזה 50-60 התראות לפיגועים. מה?
כל יום
אולי גיתחנו. זה דווקא טוב. דבר אחר, אין שוטה נפגע. זאת אומרת, אנחנו לא שוטים, אנחנו לא יודעים כמה ניסים יש לנו, אז אין לנו יכולת כבר לקחת על זה, לספר את זה, כי אנחנו בטח לא מודעים להמון דברים. דבר אחר, אין בשר המת מרגיש באזמל. כן, אנחנו כמו מתים שאנחנו לא מרגישים כשחותכים אותנו. כבר לא שמים לב לצרות. נתחיל טיפה. יד השם נטויה על עם קרובו לאחיותינו ולהקימנו לפניו לעם. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ומחיה אותנו. ולכן אוכלו סיבות גדולות בסדרי התולדה. הקדוש ברוך הוא מסובב את ההיסטוריה, את התולדה, מארגן ואת ההיסטוריה כך שהם יגרמו לחזק את קיומנו. כל ההיסטוריה כולה זה סדר אלוקי איך לחזק את קיומו של עם ישראל. הדבר פשוט שקיומו של ישראל בכלל תלוי לפי רוב האהבה שתימצא בקרב כל אחד מעם השם לתורת השם אשר בקרבנו, לשם השם אלוקי ישראל עמו בכלל. צריך להגביר אהבה, אהבת תורה, אהבת עם ישראל, אהבת המגמה של ישראל. איך בונים אהבה? אהבה נובעת בראשיתה מצד הטבע החומרי והרוחני, מצד נטות הנפש בקדושתה, על פי תולדתה, על פי מלידה, זה משהו גנטי, למקום גזעה. כן, באופן טבעי, אדם אוהב את העם שלו, את המשפחה שלו, את הטבע שלו, זה אהבה טבעית. אדם אוהב את מאון אור החיים, את שם השם, אדון הברית. והשכל והיושר מסעדים אותם, מחזקים, גם מראים את האהבה הטבעית, כמה זה דבר טוב. כמה ראוי אהבה להימצא בכל פרט עם פרטי האומה, אלא כלל כולו, לאהוב את עם ישראל. לא רק כי זה העם שלך, אלא כי גם אפשר לחזק את זה. תראה, איזה אידיאלים גדולים מתגלים בישראל, ואיזה מעלות יש לעם ישראל, לתורה שהיא תורת כלל עם השם. והיחיד הוא רואה את עצמו עצם מעצמיו. אז המצב האידיאלי, אהבה היא דבר טבעי, שאפשר לחזק אותו ולהוסיף עליו עוד ועוד נימוקים. אמנם לפי המצב, בגלות, נראה לי שפה נתחיל מחר, כי זה מהלך ארוך. בשורות טובות, בהצלחה, יום טוב.